ערב טוב.
ערב
אנחנו
טוב.
עוסקים בפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה, כפי שנראה במיוחד שבוע הבא, יש להם רלוונטיות ומסר מאוד מאוד מרשים למה שקורה בארצנו הקדושה ובעולם. המזמור שלנו הוא הכנה לקוף ממתת. ואני רוצה להקדים, השיעור הבא הוא יהיה מאוד מיוחד, יש שם קושי פרשני, אולי קושי מוסרי בפרשנות, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. המלכים באים, מהללים, כפי שאנחנו הזמנו אותם במזמור שלנו, ובמזמור הבא הם ישר באזיקים. זה קושי פרשני ומוסרי. תן למי שבא, מלכים בכל אספי הארץ, בכל לאומים, באים, הם באים לירושלים, מה פתאום לשים אותם ישר באזיקים, בזיקים? את זה נדבר שבוע הבא, ואנחנו נראה שהדברים מתחברים מאוד מאוד לכל הדיון שלנו בספר תהילים, פסוקי דזמרה, ודברים רלוונטיים לענייננו. היום אני מקדיש, השיעור מוקדש, כפי שאומרים, כפי שאמרנו תמיד, לחיילים בעזה, לחיילים בלבנון, שהשם ישמור עליהם ויחזרו אחרי שיזכו להעביר ממשלת זדון מן הארץ. אנחנו עוסקים בפסוקי דזמרה, זה דף שהוא מאוד קשה להראות במחשב, קצת יותר נוח להחזיק אותו ביד, וזה כל פסוקי דזמרה מקוף ממהי, וזה זורם. יש פה, שלחתי לכם את זה בעבר, זה זורם. זה כמו מטפטף למטה. וכל מזמור מתחבר, ואנחנו היום במזמור קוף ממחת. ויש לו תפקיד מאוד מיוחד בסיפור של המזמורים האלה. זאת הצגה הוריזונטלית, שגם מנסה להראות עד כמה שמזמור קוף ממהי, ממשיך להשפיע על כל המזמורים בהמשך. אתם רואים פה את המקבילות בלי שניכנס אליהם. ניסוחים במיקוף מ"ה הולכים וחוזרים לאורך כל היחידה הזאת. וזה הולך ונהיה יותר בסוף. זה מאוד מאוד מרשים. דהיינו, קוף מ"ה תהילה לדוד הוא המזמור שמשפיע על המזמורים האחרים. אני שלחתי לכם את הדף הזה של קוף ממחת, ומה שאני רוצה עכשיו לעשות, לצלול בתוך, כדרכנו, לצלול לתוך המזמור הזה, ולראות מה מספר לנו המזמור הזה לכשלעצמו. איך הוא בנוי מבחינת המסר שלו, מבחינת המבנה שלו, מבחינת התכנים והמשמעות. ואחר כך נצטרכים לראות איך הוא מתקשר לסביבה, קונטקסט, ויש לנו הרבה מה לראות למטה. אני חושב שגם בלי שהייתי מסמן פה את מן השמיים ומן הארץ, ובסוף פסוק י' ד' נפרד, היה מאוד מאוד ברור איך, כיצד לחלק את המזמור. אז בואו נתחיל עם קריאת המזמור ועם הניתוח שלו. אופס. הנה. הללויה. הללו את אדוני מן השמיים. הללוהו במרומים. הללוהו כל מלאכיו. הללו כל צבאיו, הללו שמש וירח, הללו כל כוכבי אור, הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יהללו את שם אדוני כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא יעבור. הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות, אש וברד, שלג וקיטור, רוח שערה עושה דברו. הערים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי הארץ, בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים, יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים. וירן קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל לעם קרובו, הללויה. המזמור בנוי לתלפיות, מבחינה סטרוקטורלית, ואנחנו נראה שגם מבחינת התכנים. אני צריך פה את כל הרוחב, אז זה קצת יותר קטן, מצטער. הוא פותח בהללויה וחותם בהללויה. אולי הייתי צריך להוריד את זה לשורה בנפרד. הללויה, הללויה, כל מזמורי פסוקי דזמרה. אבל ההללויה בהתחלה והללויה בסוף, יש לו המון המון הלל, הלל באמצע. ולמעשה עשיתי את זה בדף הנוסף. שנייה בבקשה. למעשה סימנתי את ההללים. הנה, תראו פה את אותו מזמור שאתם רואים, הללו את אדושה, הללו את השם מן השמיים, הללו את השם מן הארץ, מקביל. יהללו את שם השם, כי נימוק. בסוף, יהללו את שם השם, כי נימוק. ובסוף יש סיכום, כי נשגב שמו לבדו, ובסוף אומרים חודו של השם, the glory, היא על ארץ ושמיים. פסוק זה, או הצלע הזאת, חודו על ארץ ושמיים, מסכמת את מה שאמרנו. הללו את השם מן השמיים, הללו מן הארץ, פעמיים יהללו את שם השם כי, פעמיים יהללו את שם השם כי, ובסוף סיכום שזה נועל את היחידה הזאת. למה היפוך? אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, שאתה חותם עם מה שבדיוק סיימת, תחילה. למשל, בראשית פרק ב', ביום ברו אלוהים שמיים וארץ, ושם כתוב בהמשך, ארץ שמיים. אז יש איזה היפוך וזה בסדר. בזה סגרנו את מזמור קוף ממחת, את שמיים וארץ. אני חוזר לעיצוב הזה, סליחה. מה עושה הפסוק, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה. מה עושה הפסוק הזה? דיברנו על שמיים, דיברנו על הארץ. מה פתאום? וואו, איזה יופי סגרת, הודו על ארץ ושמיים, הללויה. החלק הראשון זה השמיים והארץ, וההוד של השם על השמיים ועל הארץ, תסכם ארץ ושמיים, יופי, איזה יופי השמיים, איזה יופי הארץ. אז זה אוניברסלי, זה הבריאה כולה. מי מזכיר לך עכשיו הירם קרן לעמו? תהילה לחוסר לכל חסידיו לבני ישראל המקובו הללויה. איך זה קשור להכניס פה את היהודים, את עם ישראל, את החסידים, את התהילה? וישראל זה עם קרובו. זאת שאלה שמבחינת מבנה המזמור חייבת לקבל תשובה. אני רוצה להדגיש שבשמיים, ואני קופץ שוב לשקופית הזאת, אתם רואים פה את קוף ממחת, השמיים הללוהו. הללוהו, הללו, שש פעמים, רק בשמיים. מה כתוב בארץ? בארץ כתוב, הללו את השם מן הארץ, כמו בשמיים, אבל אנחנו פונים לתנינים, לתאומות, לאש, להרים, לגבעות, לחיה, למלכי ארץ, בחורים וגם בתולות, זקנים ונערים, רשימה ארוכה של מי אמור להלל. וסיכום, יהללו את שם השם. אבל פה יש פירוט שש פעמים. למה הוא חסר פה? אם הוא חסר פה, למה הוא קיים פה? ואני חושב שהתשובה מתקבלת כשאנחנו מסתכלים לקופנום, שנלמד בעזרת השם בעוד שבועיים. בקופנום, הכל יורד מהשמיים. הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכיה עוזו, תראו איך זה יורד. הללו בגבורותיו, הללו קרוב גודלו. הללו בתק השופר, הללו בנבח חינו, הללו בתוף ומחול. אנחנו רוקדים מינים ועוגב, בצלצלי שמה, בצלצלי תרועה. כל אחד יכול להלל, כל הנשמה תהלל יהלויה. זה יורד למעלה למטה. במזמור קופנון, הכל מסודר. הזרימה מהשמיים עד למטה, עד לבן אדם הפרטי, כל הנשמה תהלליה, הכל זורם הרמונית. מזמור קוף ממחת, השמיים יופי, הללוהו כמו פה. בארץ משהו עוד לא מסודר, וזה מה שמזמור קוף ממתת יספר לנו. עם ישראל יושב פה בציון, והם צריכים לעשות תיקון. והתיקון הוא מלמטה למעלה. אנחנו ניכנס למזמורים האלה, אני לא רוצה להתרכז, אבל את ההשוואה הזאת של הללו רק בשמיים, בקוף ממחת, והללו לאורך הדרך בקוף נון עד לבן אדם הפרטי, הכי מסודר והכי תקין, זו התפתחות מקוף ממחת לקוף נון. נחזור אם כן למזמור, קוף נון, ונראה קוף ממחת למזמור שלנו, ונראה, אנחנו צריכים להתייחס למה פסוק י' ד' שייך למזמור של שמיים וארץ. קודם כל, יש הרבה שהתייחסו לזה, החוקרים הביקורתיים לפני 100 שנה פלוס, אמרו מזמור י' ד' באמת, פסוק י' ד' אכן לא שייך, תוספת מאוחרת, משום שמזמור קוף ממתת מתחיל, ממשיך בו, ממילא הוא לא אותנטי, ממילא הוא לא של קוף מם. חטא, אולי הוא, אולי התחיל פה פעם קוף מם. תת, וזה בטעות נכנס פה. זה תשובה מאוד עלובה. הם הבינו את השאלה, אבל לא היה להם כוח לחשוב, או רצון לחשוב, מה המשמעות. בין שמיים וארץ, עם ישראל נכנס, ושימו לב איזה יופי של allusion, של inclusion, של מסגרת. תראו איזה יופי מה שיש לנו פה. הללו את השם מן השמיים, הללו במרומים. ולמטה, הכל יורד מבמרומים לארץ, וגם בארץ יש לך כיוונים שונים, לא בדיוק לפי הסדר מלמעלה למטה, שמיים בארץ, אבל יש איזו התפתחות, זורם מהשמיים מלמעלה למטה. במזמור י"ד, תגידו כתוספת, יותר נכון כחלק אינטגרלי בסוף המזמור, ואומר, זה מה שקורה במרומים, כולם הללו, הללו שש פעמים, מלאכיו וצבאיו, וכולם. גם עם ישראל מתרומם, השם מרים אותם, וירם קרן לעמו. כי אנחנו יודעים, אמורים, מחויבים להלל אותו, תהילה לכל חסידיו, הנבחרים של עם ישראל, החסידים של עם ישראל, יהללו את השם, כי ישראל הוא עם קרובו. ואנחנו כעם קרובו מורמים, וירם קרן לעמו, כדי לחבר שמיים וארץ. זה הסבר תוך פרקי. עוד אגיע להסבר בין המזמורים ועם ישעיהו. עכשיו פה סיכמתי קצת צפוף את השורש הלל. הוא מופיע המון פעמים. כבר דיברנו על שתי הפתיחות, הללו את השם מן השמיים, הללו את השם מן הארץ. בתנך רק פה, לבן על כחול. יהללו את שם השם כי, יהללו את שם השם כי, נימוק למה בשמיים צריכים להלל, כי הוא ציווה ונבראו, ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. אבל לא רק השמיים עושים את זה, גם עם ישראל צריך לעשות את זה, יהללו את שם השם כי. ואנחנו צריכים לבוא ולתקן את העולם. אז זה מילים שמופיעות רק פה בכל התנ״ך, סופר סטרוקטורה, מבנה, שמיים וארץ זה אחרי זה. פה מדובר בתוך שמיים, הללו שמי השמיים, אני מגדיל קצת, שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, כי החלק בשמיים הוא מתחיל שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים, ורק הרבה יותר מאוחר זה יורד למלכי ארץ, בכל לאומים, האוכלוסייה, הציבור, שרים בכל שופטי ארץ. גם המלכים וגם שופטי ארץ משתלבים להלל של הללו את השם מן הארץ. אז אם זה בשמיים וזה בארץ, הפתיח פה והפתיח פה, שניים אלה, הרי גם באמצע מדובר שלוש פעמים שמיים ופעמיים ארץ, כי כל המזמור מתמקד מהשמיים בסוף לארץ. דיברתי פה על הסדר, על הסדר המסודר, הללו, 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 שחסר פה, אבל עכשיו באה תופעה מאוד מעניינת. בסוף המזמור, באותו פסוק י' ד', שהיה נראה לנו, אולי לחוקרים בצורה יותר אלימה, ואנחנו צריכים לתת את הדעת למה, נראה חלק מוזר, וירם קרן לעמו. אז כבר אמרתי, וירם מתחבר לבמרומים. בסדר, אבל יש עוד מושג שמתחבר. תהילה לכל חסידיו. יש תהילה. אם המושג תהילה מופיע בפסוק י"ד, הרי הוא מתחבר לשאר המזמור, שעוסק בכל כך הרבה יהללו, הללו, הללוהו, הללו, הללו. ברור שהפסוק הזה רוצה להשתלב, צריכים לקרוא אותו בשילוב. יתרה מזאת, אם כל המזמור אומר הללויה בהתחלה ובסוף, והללו זה לשון ציווי, זאת פעולה, תעשו את זה, תעשו את זה בשמיים, תעשו את זה בארץ, תעשו את זה בכל מקום. עם ישראל שנכנס בסוף, זוכה שהשם יש לו קרבה מיוחדת לבני ישראל עם קרובו, והוא זוכה שהשם מרים את קרנו של עם ישראל, ועם ישראל הוא תהילה לכל חסידיו. או העובדה שהשם הרים את קרן עמו, היא התהילה לכל חסידיו, שהשם בחר בנו קרב אותה. המושג תהילה בסוף הוא אינו מושג של ציווי, זה תיאור, זה שם עצם. אם כל הבריאה חייבת להלל וחייבת לפעול, אמורה לפעול, מוזמנת להצטרף להלל, הרי פסוק י"ד מתאר את עם ישראל שהוא כל כולו תהילה. וואו, המושג תהילה בשם עצם מופיע המון במזמורים, במזמור הקודם ובמזמור אחר כך. אם כן, המזמור, הפסוק האחרון במזמור הוא באמת השורה התחתונה. The bottom line של שמיים וארץ שאמורים להלל, השורה התחתונה היא עם ישראל וחסידיו, ועם ישראל, עם ישראל עם קרובו, בני ישראל עם קרובו, הם התהילה. הם התהילה של השם, והם אמורים להלל ולהפנים ולהמחיש את התהילה כלפי שמיים וארץ. זה מה שרציתי לנתח במבנה של כל המזמור. והשורש הלל שמופיע פה מספר פעמים. עכשיו אנחנו באים, לפני שאני מדבר על ההקשר, שאני אעשה את זה עוד מעט, אני רוצה קודם כל לדבר על אינטרטקסט. וזה מאוד מרשים, אני משקיע המון זמן כן, יש מערכות חיפוש, ובסוף צריכים לזכור וצריכים לחשוב, וכיף גדול לקרוא עוד ועוד פסוקים אחרים, ולראות דברים מדהימים. ואני מתלבט, סידרתי את זה פה בשקופית שלי, קצת שונה, ואני מתלבט, ואני תמיד מתלבט, אשמח גם לשמוע, אתם מוזמנים לכתוב לי, או להגיד, איך לסדר את זה? האם לסדר את המקבילות לפי א', ב', ג', ד', של פסוקי המזמור, כך עשיתי בדף שלכם, או לא, תסכם פה מהתנ״ך לפי הסדר המקראי, ספר שמואל תחילה, ספר ישעיהו וישעיהו, אולי הייתי צריך להפוך את ישעיהו וישעיהו, ונחמיה בסוף. אז אני מנסה לפתח פה גישה, הכל נכון גם ההפך, העיקר שיהיה עקבי. אז אשמח לשמוע. ועכשיו סימנתי פה ארבע מקבילות מובהקות, יחידאיות, דהיינו בכל המקרא, רק פה. ואני מקווה שאני לא משמם אתכם, אני מתלהב מזה, אני מחפש את המושג בירם, קרן לעמו, בפסוק האחרון, שהוא כל כך מפתיע. תוך שמיים וארץ, אתה יכול לראות את הבריאה, את הירח, את הכוכבים, את התאומות, את הכל. פתאום מופיע עם ישראל בסוף. ואיך הוא מופיע? וירם קרן לעמו. רחמנא ליצלן, טעיתי פה בסימון, ואני מבקש סליחה, תתקנו אצלכם. וירם קרן מופיע במקרא רק פעמיים. הוא מופיע פה של מזמורי דוד, אולי מאוחר יותר, והוא מופיע בתפילת חנה. וייתן עוז למלכו וירם כרם משיחו. כך חנה חותמת את תפילתה. חנה נולד לה ילד קטן, התפללה אל הנער הזה, התפללה, ובסוף מתפללת תפילה יפהפייה, רחב פי בהשם, והיא רוצה להודות, ואיזה זכות שהייתה עקרה, עד עקרה ילדה שבעה, והיא מתלהבת מהאושר שלה. אבל בסוף היא מדברת על עם ישראל. ומעניין מאוד, שאותו וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו, ולא הבאתי את זה פה, כי זה מעבר, אבל אתם רואים את הפרויקט השו"ת? וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, סליחה. שירת דוד האחרונה בסוף ספר שמואל, הרי זה מזמור י"ח, חותם מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. דוד, מזמור י"ח, בשירת חייו, יודע להגיד משיחו ויודע להגיד מלכו בסוף. כמו מי? בדיוק כמו חנה. חנה אמרה, וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. פעמיים במקרא מלכו ומשיחו. מאמר מוסגר, זה ספר שמואל. אישה פרטית שהתפללה על הילד, והוא גדל, למד אצל אלי בשילו, הוא משך את שאול, הוא משך את דוד, הרבה מלכים אחר כך, והסיפור, דוד יודע להכיר תודה, שהמלכות שלו, והחזון של, שיהיה מלך ויהיה משיח, דוד יודע, זה חוזר לאימא לחנה, האימא של שמואל שמשך אותו. איזה יופי של הערה, ובזה יש לנו מסגרת, של כל ספר שמואל, שמואל א' בהתחלה ושמואל ב' בסוף. אבל זה הערה לספר שמואל. בואו נחזור לענייננו. אם עם ישראל אמור לקיים תפקיד, פסוק י"ד במזמור שלנו, בתוך שמיים וארץ, ואנחנו נלמד טוב מאוד במזמור קמ"ט מה תפקידו של עם ישראל בעולם, כי מזמור קמ"ח י"ד חותם את המזמור ומיד ממשיך במזמור קמ"ט עם אותם ניסוחים. ונראה את זה עוד מעט. מה המשורר רוצה להגיד לנו? רבותיי, אני חוגג עם הפרשנות ההקשרית, עם האינטרטקסטואליטי, איזה יופי. שבי ציון שחוזרים בפסוקי דזמרה, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, ימלוך השם לעולם, אלוקייך ציון, והם רואים הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, והם רואים את מלכות ישראל חוזרת, הם אומרים וירם קרן לעמו, בדיוק כפי שחנה התפללה, בדיוק כפי שאומר את הספר, המסגרת של ספר שמואל. איזה עומק. אני חושב שאילו היה אפשרי, התנ״ך היה כותב על הקלף, היה עושה היפרלינק אלקטרוני. אתה רואה את המילים וירם קרן, פעמיים במקרא, לך לספר שמואל. זו תובנה מדהימה. השבי ציון במזמור קמ"ח רוצים או מרגישים דז'ה וו. זאת מה שחנה רצתה, האימא של כל המלכויות, של שמואל, של ספר שמואל, שמשך את כולם, זה מה שהיא רצה. ויתן עוז למלכו וירים קרן משיחו, נכון, דוד מקשים את זה בסוף הספר, ובמזמור קמ"ח, וירם קרן לעמו, בדיוק כפי שהתפללה, וירם קרן משיחו. איזה יופי, ג'וקר בשביל הפרשנות האינטרטקסטואלית. עכשיו, יש לנו פה תיאורים בקמ"ח, נכון? אספתי פה מכמה פסוקים, עלו את השם מן השמיים, מן הארץ, הערים ועץ פרי, ארץ ושמיים. והפסוק הבא אומר, המזמור הבא אומר, כי רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישועה. המושגים של שמיים, ארץ, הרים, עץ, ארץ שמיים מופיעים בישעיהו מ"ד ומ"ט, רנו שמיים כי עשה השם, הריו תחתיות ארץ, פיצחו הרים רינה, יער וכל עץ בו. שימו לב, שמיים ארץ הרים עץ, שמיים ארץ הרים עץ, וחזרה ארץ ושמיים. והסוף אומר, כי גאל השם יעקב ובישראל יתפאר. עוד מעט נדבר בספר תהילים, אחרי קמ"ח, במזמור הבא, כי רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישועה. יש פה תקבולת ברורה מאוד, שתהילים וישעיהו מחכים אחד את השני, imitation. אני לא הולך לדון על זה מי לקח ממי, מושפע ממי, התקבולת מדהימה. ישעיהו החלק הראשון נאמר, ואמרתם ביום ההוא, הודו לשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו. כן, תהילים, הודו לשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, זה מזמור קה. ישעיהו מימי בית ראשון, ישעיהו הזה, זה הישעיהו השני, מימי בית שני. אנחנו משתמשים בפסוק קמ"ח, יהללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים. משתמשים בדיוק באותם שלוש מילים שישעיהו מימי בית ראשון אמר כעתיד, ואמרתם ביום ההוא הנה השם אלוקי, ואמרתם ביום ההוא הודו לשם כי טוב, הודו לשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו. אותו חזון האותנטי של ישעיהו מימי בית ראשון, בדיוק אותו אנחנו אמורים להכריז, לא רק בשמיים אלא בארץ יהללו את שם השם, וזה מה שצריך למלא את העולם כולו. אני חושב שהדוגמאות האלה הן יוצאות מן הכלל, כי הן קולעות, הן מדויקות מאוד, הן יחידאיות, very specific, ואומרים, אנחנו בפסוקי דזמרה משקמים את בית ראשון, של חנה, של ישעיהו, ושל ישעיהו השני, שאומר בדיוק באותו רצף שמיים ארץ הרים עץ, וישראל מתפאר כמו פה. גם ישעיהו רוצה את שיקום עם ישראל, ישעיהו השני וגם תהילים. והנה עוד דבר. אנחנו אומרים בתהילים, הללו את השם מן השמיים, הללו כל צבעיו, הללו שמש, הללו שמי השמיים, הללו את השם מן הארץ. הניסוחים האלה מופיעים בתפילת נחמיה, לקראת סוף הספר. אתה הוא השם לבדך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, וכל אשר עליה. ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים. המקבילה הזאת, על ספר תהילים, מובהקת. שמי השמיים מופיע רק פה במקרא. בתוספת צבאם, הארץ, צבא השמיים. מעניין מאוד מאוד, שבפסוקי דזמרה, אומרים את המזמורים מתהילים, ואחר כך אומרים פסוקים מספר נחמיה. אני לא יכול לעקוב בדיוק מי הכניס את זה, מה הייתה הסיבה שלו, ופירושים פירושים שונים. ברור שמי שיישם את זה, זה היה נחמיה. נחמיה בימי שיבת ציון, בדיוק כמו פסוקי דזמרה, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל לכנס. הרופא לשבורי לב, נחמיה, והפסוקים בתהילים, זה שני תאומים סיאמזים, הייתי אומר. זה בדיוק אותו הדבר. נחמיה חזר מהגלות, ובונה את ירושלים, ובתהילים, אנחנו מתפללים על התהליך הזה, לבנות את ירושלים מחדש. ממילא, ארבעת המקבילות האלה, מדויקות, לדעתי מכוונות, ובספר תהילים במיוחד, בסוף המון ציטוטים, עם כל אחד קולע, בצורה מאוד מאוד מדויקת. עד כאן רבותיי, האינטרטקסט. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על הקונטקסט. ועל הקונטקסט, לפני שאני בא לפסוקים האלה, בניתי אותם פה, קוף ממחת עם המזמור הקודם, קוף ממזיין, ונדבר עליהם, ועם תהילה לדוד, מאוד קשור לסיפורו של דוד המלך, וגם קוף ג' ואפשר להוסיף פה עוד חהנה וחהנה. אבל תנו לי להראות פה משהו אחר. כשמדובר על הקונטקסט, פה סימנתי קצת את המזמור שלנו, ושיחקתי עם המזמור כדי להציג אותו עכשיו, בקונטקסט. והשיטה, אני חוזר על זה בהתלהבות אלף פעמים, מזמור אחד אי אפשר לקרוא אותו במנותק. מזמור קוף ממחת, כפי שראינו אותו עכשיו, יש לו עולם פנימי, שמיים ארץ, עם ישראל. וראינו שזה בדיוק מתאים למקבילות עם שמואל ישעיהו. עכשיו אני מסתכל על המזמור, ואני מנסה להסביר אותו. מה קורה בשני הפסוקים, בשני המזמורים הסמוכים לו? איזה תוספת הסבר אנחנו מקבלים? יכולתי לסמן הרבה יותר. שימו לב, יהללו את שם השם בשמיים ובארץ. זה מה שהמזמור הבא אומר. בואו נקרא אותו. הללויה. שירו לשם שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים. תהילתו בקהל חסידים? הפסוק הראשון ממש ממש ממשיך את הפסוק האחרון. תהילה וחסידים בצמוד מופיע פעמיים במקרא. קוף ממחת וקוף ממתת זה אותו מהלך. מה שקוף ממחת מנסה לעשות, שמיים וארץ מתוקנים ועם ישראל עובד. עכשיו בואו נראה איך עם ישראל עובד. ק קמ"ט, יסביר לנו את זה בפרוטרוט. שירו להשם שיר חדש. תהילתו בקהל חסידים. ומה הם עושים, החסידים? זה לא חסידים בקהילה קטנה. זה עם ישראל. הם מובילים את עם ישראל. ישמח ישראל בעושיו. בני ציון יגילו במלכם. יהללו שמו במחול. הם רוקדים. בתוף וכינור יזמרו לו. הם מנגנים. והחסידים שראינו תהילה לכל חסידיו, מופיעים בהתחלה של המזמור, באמצע ובסוף. דהיינו, אם אמרת בקוף ממחת, תהילתו, תהילה לכל חסידיו, אנחנו כאילו מתאפקים לספר מה החסידים עושה. בוא נראה את קוף ממתת. תהילתו בקהל חסידים, יעלזו חסידים ברחבות, ירננו על משכבותם, הדרו לכל חסידיו, כי הם עושים משפט. החסידים נכנסים לפעילות, והחסידים משנים ומתקנים את העולם. מה הם עושים? המשורר דיבר לשמיים וארץ, יהללו את שם השם, יהללו את שם השם בשמיים ובארץ. החסידים בירושלים, ישראל, עם בני ציון, ממשיכים את יהללו את שם השם, לא כציווי לשמיים ולארץ, הם ממשיכים את זה כעשייה של בני ציון שיגילו במלכם. יהללו שמו והם רוקדים. הם רוקדים במחול, בתוף וכינור יזמרו לו. אתם רואים שאי אפשר לגמור את קוף ממחת בלי להגיע לקוף ממתת. נגיע לזה בשיעור נפרד. למה? אם אנחנו חוזרים בכמה שניות על קוף ממזיים. קוף ממתת ראינו שהחסידים בירושלים מהללים, שמחים, בני ציון, מלך, הם רוקדים ומהללים כי רוצה השם בעמו, יפאר ענבים ביישובה, והחסידים עושים משפט לעמים. הם מסודרים היטב, הם מאורגנים, הם חזקים, הם יודעים בדיוק מה תפקידם שם בקוף ממתת. מה קורה בקוף ממזיים? בקוף ממזיים הם רק הגיעו לירושלים. כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים נאווה תהילה. אנחנו חולמים על התהילה שתתקיים פה. והתהילה, הייתי צריך לסמן את זה. סליחה, תסלחו לי. הייתי צריך לסמן את זה. נאווה תהילה, הם חולמים על התהילה הזאת. סליחה. שני המזמורי, אבל המזמור זה, הוא מדבר על התחלה של ירושלים. בונה ירושלים השם. הנידחים רק נכנסים, והם שבורי לב, והשם מרפא אותם. ויש להם עצבות, והשם חובש אותם. והוא מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, ועם ישראל נמשל לכוכבים, והבריאה כולה. והוא מעודד אותם, מעודד ענבים השם. איך הוא מעודד אותם? יפאר ענבים בישוע, בקוף ממתת. אתם רואים איך זה מתכתב? לקרוא את זה ביחד זה, זה, זה רצף. ומה הוא אומר? רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. ככה הוא בונה את ירושלים, ככה הוא מעצב את ירושלים. ירושלים, אנא, שבחי ירושלים את השם. הללי אלוהיך ציון. והוא רוצה לבנות פה שברך בנייך בקרבך, והם באים, ושמיים וארץ עוזרים לו. הוא רוצה השם את יראיו, במזמור קוף ממתת, כי רוצה השם בעמו, יפאר ענבים בישוע, הם פה, הם כבר מתפקדים. אז לסיכום, מה יש לנו פה? קוף ממזיים, זה בניין ירושלים, והכל מתחיל נהדר, ומתפתח ומבטיח מאוד. לא ידע בדיוק מה, אבל גם פה בסוף, לא אס אכן לכל גוי משפטים בעל ידעון, עם ישראל ימשיך להוביל. מזמור קוף ממתת, וואו, איך הם מובילים. הם שרים שיר חדש, תהילתו בקהל חסידים, נדבר הרבה על מזמור קוף ממתת, רק 9 פסוקים, הרבה מה להסביר. במזמור קמ"ט, במזמור קמ"ז יש תקווה, יש התחלה, יש עיצוב של ירושלים, והם באים לירושלים כשבורי לב. במזמור קמ"ט אף אחד לא שבור לב, הם שרים, יש קהל חסידים, הם שמחים במלכם, הם רוקדים, מצב רוח הרבה יותר מבוסס, מתקדם, והם עושים משפט בעולם, פה. איך נכנס קמ"ח? מה אתה צריך לדבר לי באמצע על שמיים וארץ? בוא תגמור את קמ"ז ותמשיך מיד את קמ"ט. קמ"ז תחילת בניין ירושלים, קמ"ט הצלחת ירושלים. מי צריך את קמ"ח? שמיים וארץ ועם ישראל באמצע. ואין לי הסבר אחר אלא מה שישעיהו אומר, וזה מדהים. אני מביא פה לרצף של הפסוקים האלה את ספר ישעיהו, ותנו לי להגדיל. אם יש בניין ירושלים שמתחיל ובניין ירושלים שמצליח, הרי עצם העובדה שירושלים נבנית, אשרי הדור שזכה שעם ישראל חזר לעצמו עם בירת ירושלים, עם כל מה שכרוך, ברוך השם, עם צבא, עם קיבוץ גלויות, עם בוני ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצמותם. אנחנו רואים את זה. ירושלים נבנית, והיא כבר נבנית יפה מאוד, והיא כבר מתקדמת לעשות משפט בגויים. על זה נדבר וכמה זה רלוונטי לענייננו. אבל תראו איך ישעיהו רואה את זה. כשישעיהו מדבר על בניין ירושלים, הוא מתלהב ואומר, בריאה חדשה יש פה. אם ירושלים נבנית, הופה, לא רציתי לעשות את זה, אם ירושלים נבנית, הרי העולם כולו מתחדש. בואו נראה את הפסוקים האלה. ארבע פסוקים, כדאי לקרוא את היופי שלהם, ולראות עד כמה ישעיהו מדויק. כה אמר האל, השם, בורא שמיים ונותיהם, רוקה הארץ וצאצאיה. העולם נבנה מחדש, שמיים וארץ, כמו בראשית ברא השם אלוהים את השמיים ואת הארץ. למה? כי הוא נותן נשמה לעם עליה, לעם שבארץ ישראל, ורוח להולכים בה. אני השם קראתיך וצדק, ואחזק בידיך ואת צוחה ואת נחה לברית עם לאור גויים. עם ישראל הוא יהיה אור לגויים. עם ישראל הוא מייצג, והיה כדאי לברוא שמיים וארץ, אומר השם, כדי שהעם עם הנשמה שאני נותן לו, הוא יעשה ברית עם לאור גויים. תעשו הסכמי אברהם, תעשו הסכמים עם כל העולם, כדי שהבריאה כולה, שמיים וארץ, עם יושביה, יהיו ראויים לבורא. מ"ד, רנו שמיים כי עשה, כי עשה אדוני, הרי ותחתיות ארץ, שמיים וארץ, פיצחו הרים רינה, יער וכל אצבו, כי גאל השם יעקב ובישראל יתפאר. ראינו את הפסוקים, את הפסוק הזה בדיוק לפני כמה דקות, בירוק. שמיים וארץ חוגגים את זה, כי עם ישראל נגאל. השם גאל את ישראל, וישראל הוא יהיה יתפאר. זה ממזמור קמ"ט, יפאר ענבים. תראו את מ"ט, פסוק מאוד דומה, רנו שמיים וגילי ארץ, ופיצחו הרים רינה, כי ניחם השם עמו, וענייו ירחם. כי רוצה השם בעמו, וגם העניים שם. זה בדיוק פסוק קמ"ט, נראה את זה שבוע הבא. אולי הפסוק הבולט ביותר, הוא המפורש ביותר, הוא בישעיהו ס"ה. כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. ולא תזכרנה הראשונות, ולא תעלנה על לב. יש תקופה חדשה בעולם. השמיים חדשים, והארץ ארץ חדשה. ומה שהיה קודם זה עבר, ולא תעלנה על לב. למה? כי יש חידוש בעולם. כי אם סיסו וגילו עדי עד אשר אני בורא. כמו שאני בורא שמיים וארץ, אני בורא את ירושלים. אשר אני בורא. כי הנני בורא את ירושלים. גילה ועמה מסוס. סיסו וגילו, גילה ומסוס. והשם בעצמו משתתף בשמחה של ירושלים. זה לא החסידים שרוקדים שם, קמ"ט. זה השם רוקד. וגלתי, לי תהיה גילה בירושלים, וססתי ועמי, ולא ישמע בה עוד קול וכי וקול זעקה. זה רבותיי, השם בורא שמיים וארץ, ועם ישראל נכנס, והוא שמח איתם. בואו נראה עכשיו את הרצף של המזמורים האלה, ונראה דבר מושלם. ירושלים נבנית, וכשירושלים מתחילה להיבנות, היהודים באים מהתפוצות ובונים את ירושלים, וכמה תקווה יש בירושלים. וואו! לפני שאתה ממשיך את תיאור ירושלים, וקופץ מקוף ממזיין לקוף ממתת, אל תעשה את זה. לפני כן, תן לקדוש ברוך הוא ליהנות מהשמיים והארץ. תקופה חדשה התחילה בעולם. העולם מתחדש, ואנחנו בתוך העולם הזה, אנחנו צריכים לתרום את חלקנו. יעללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, עם ישראל צריך לעשות את זה. מה שקורה בשמיים, הכל מסודר, הללו, 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 שש פעמים. בארץ, עוד לא. מי עושה את זה? יעלו את השם, הודו על ארץ ושמיים, עם ישראל יתקן את העולם. איפה? בירושלים, קמ"ז, שמתחילה להיבנות, קמ"ט, שתעבור תיקון גדול מאוד של בניין ירושלים. וזה בדיוק הפסוקים בישעיהו. אין לך פרשן מוצלח יותר מאשר ישעיהו להסביר את רצף המזמורים מקמ"ז לקמ"ט, למה צריך להיכנס פה שמיים וארץ. כי בניין ירושלים, לפי השלבים שלה, קמ"ז, קמ"ט, זה בדיוק בריאה חדשה של שמיים וארץ. והשם מתלהב, והשם רואה את העולם כולו, השם כאילו אומר, היה לי כדאי לברוא את העולם, שתהיה ירושלים. בואו עם ישראל, תבואו ותחדשו את ירושלים, ותחדשו את העולם. זה מה שמזמור י"ד עושה. אני רוצה להציע משהו, אולי קצת מוגזם, אבל אני חושב שזה נראה לאורך ה... זה חלק של אורך של רוח הפסוקים. פה יש תחילת בניין ירושלים עם תיאור העולם, ישלח דברו וימסם, יושב רוחו, יזלו מים, ובסוף ירושלים והתיקון ובריאת העולם, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בעל ידועום, עם ישראל רק הם יכולים לעשות. זה לא אומר מישהו אחר לא. מזמור קמ"ח אומר, עם ישראל יש תפקיד מיוחד. וירם קרן לעמו, תהילה לחוסידה בני ישראל, עם קרובו, הללויה. אנחנו עם קרובו כדי לתקן, כדי לקרוא בכל העולם שירו להשם שיר חדש, תהילתו ישעיהו בקצי הארץ. פה זה בעיקר חסידים והמלכים באים. ממילא התיקון של ירושלים, שהוא כל כולו תיקון העולם, שמיים וארץ, הוא עובר לפה לקמ"ט. אני רוצה להראות עוד שקופית כזאת, שמראה, ואני מאחר, מקדים את המאוחר, אבל אני חושב שהפסוקים ידועים, ונראה אותם בהמשך. פה לקחתי את קמ"ח, שעסקנו בו היום, ואת קנ, שזה הפסוק, המזמור הבא, האחרון שחותם את כל ספר תהילים. וכבר דיברנו, עד כמה הדברים, עד כמה המזמורים דומים, הללו, הללו, והללו, הללו, 10 פעמים בקנ. מה עושה מזמור, וזה מזמורים ששמיים וארץ, וההלל מהשמיים וארץ עד לאדם. תראו איך מזמור קמ"ט, שנלמד פעם הבאה, תראה איך הוא משתלב בצורה מקסימה. על החסידים ותהילה לכל חסידיו בסוף קמ"ח, שממשיך בקמ"ט, כבר דיברתי. אבל פה אני רוצה להראות לכם דבר נוסף. אחרי שירושלים נבנית קמ"ז, ושמיים וארץ נבראים מחדש, כי יש פרק חדש בעולם, שרים שיר חדש בירושלים, בתוך שמחה של בני ציון וישראל שישמח בעושיו. מה הם עושים? הם ממשיכים את היהללו את שם השם, והם רוקדים במחול, בתוף וכינור. והחסידים חוגגים, נכון, הם עושים פה נקמה ומשפט בעמים, ועל זה יש לנו הרבה מה לדבר שבוע הבא. ומה קורה במזמור קופנון? במזמור קופנון קורה דבר מדהים. אנחנו מהללים את השם למעלה, בקודשו, ברכי האוזור, בגבורותיו קרוב, בגבורותיו קרוב גודלו. תקע שופר, זה כבר עלי אדמות, תקיעת שופר של הר סיני, תקע שופר שאנחנו יכולים לתקוע, נבל וכינור כמו דוד במקדש, הכינור בתוף ובמחול, עד שזה מגיע לכל בן אדם. הרצף של מחול, תוף, כינור, מופיע פה כינור, תוף, מחול, הפוך. דהיינו, ההלל האחרון הוא המשך של ההלל בירושלים, כי ההלל בירושלים הוא המשך של יהללו שמו, של יהללו את שם השם, יהללו את שם השם. וכך יש רצף יפהפה, עליו עוד נדבר בשני השיעורים הנותרים, קמ"ט וקנ"ו. אבל הערה אחת אני רוצה להעיר עוד על מזמור קמ"ח, אחרי שראינו את כל זה. אלה הפסוקים שחותמים את המזמור, ודיברנו עד כמה שזה נעילה, זה כאילו סגירה של המזמור. בואו, אנחנו בארץ, אנחנו רוצים, אגב, שימו לב, איך שהתיאורים פה מן הארץ, זה התננים והתומות, ממש מלמטה, אש וברד שלג וקיטור מלמעלה, רוח שערה עושה דברו, כמו מזמור קמ"ז, הרים, גבעות, פירות, יש חיות ויש בהמה, ויש מלכים וכל לאומים, כולם באים, שרים ושופטי ארץ, זה של עם ישראל אולי גם, יש מלכי ארץ של אומות העולם, של אומות אחרות. וכל האוכלוסייה באה, ואנחנו צריכים לתקן אותה. ובסוף בא הפסוק, יהללו את שם השם, ועם ישראל ממלא את זה. עכשיו אני רוצה לשאול, הפסוקים האלה ידועים היטב מהסידור. גומרים לקרוא בתורה, הקבעת התורה, והחזן הולך לארון הקודש, ולפני שהוא מחזיר את התורה לארון הקודש, הוא אומר, יהללו את שם השם, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, שרים את זה. למה שני הפסוקים האלה? ואני רוצה לטעון, לפי הפירוש שהצגתי היום, שהעולם צריך תיקון. שמיים וארץ צריכים להלל. והתורה היא מציון, כי מציון תצא תורה. אנחנו מחזירים את התורה לארון, לאפסיס של בית הכנסת שפונה לירושלים, וכשאנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים, אנחנו חייבים לתקן את העולם עם התורה שכרגע קראנו ממנה, כדי שמלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, כולם, לאו דווקא יהודים, כולם, יראו את תיקון העולם. זה מה שהחזן אומר אחרי קריאת התורה, שנזכה שהתורה תפרוץ ותגיע לכל מקום, תהילה לכל חסידה. נכון, בהחזרת ספר תורה אי אפשר להגיד את כל ספר תהילים, אי אפשר להגיד את קמ"ט שנלמד שבוע הבא, אבל הרוח של הפסוק האחרון הוא, אנחנו של עם ישראל דואגים לזה שנשגב שמו לבדו, כמו בישעיהו, שהודו יהיה על ארץ ושמיים, כי התורה ואנחנו נתקן את העולם. זה המסר לדעתי של הפסוקים האלה בסידור אחרי קריאת התורה. עד כאן רבותיי, הדיון על מזמור קמ"ח, שבעזרת השם שבוע הבא נמשיך עם המזמור קמ"ט, ואני אשמח לשמוע שאלות. בבקשה עמוס. אתה על מיוט. מי צריך לעשות און מיוט? אתה יכול להיט.
שומעים אותי?
לגמרי.
טוב, ערב טוב. שנינו, קודם כל שוב יישר כוח. אני חושב שהרעיון שאתה נתת, שחנה פותחת את שמואל, את ספר שמואל, דוד מסיים את ספר שמואל, יש כאן גם רעיון, אני חושב שהוא גם מתבטא אחרי זה בשבי ציון. חנה היא בעצם מהפכנית. היא זאת שבאה ואומרת לאלי, עם כל הכבוד לך שאתה מחזיק את כל המרכזייה בינך לבין אלוהים, גם לי יש דרך, הוא חושב אותה לשיקורה, אבל היא באה ואומרת, אני יכולה לדבר איתו ישירות. שזה גם הרעיון של ספר תהילים. תמצא בו את הפסוק או את הפסוקים, את הפרקים שמדברים אליך. דוד, כשמחרקר ומפזז בכל עוז לפני השם, ושם מיכל לא מבינה אותו, כיוון שמיכל באה ואומרת, כך מלך ישראל לא צריך להתנהג. אבל הוא אומר לה, לפני אהרון השם, ונקולותי עוד מזאת. ואני חושב שזה יפה מאוד, הוא מתחבר בעצם למה שחנה אמרה. חנה באה ואומרת, יש לכל אחד את המקום ואת הדרך, גם אם אתה מלך, וגם וירם קרן לעמו וכו' וכו', אתה בן אדם שרוקד לפני השם באפוד בד. וזה דבר שאני חושב מתחבר מאוד יפה, היא פותחת את הרעיון הזה, ודוד מסיים אותו, וישר כוח על הפסוקים מישעיהו, אנחנו מציינים השבוע 51 שנות נישואים, זה אשתי ואני, וזה הפסוק שכינני וורת ירושלים גילה ועמה משוש, שציטטת, זה היה הפסוק בהזמנה שלנו, אז לכן יישר כוח גדול שהדברים מתחברים יפה.
אנחנו נשתה על זה לחיים, עמוס. לא נצא מזה יבש. ליבש כבר לא תצא מזה. יפה מאוד. בעצם חנה, בהמשך למה שאמרת, היא מתפללת. וכתוב בפרק א', וחנה מדברת על ליבה. רק שפתיה נאות. תורה גדולה מאוד יש פה, מה זאת תפילה? תפילה זה דיבור אל הלב. וחנה כל כך הרבה הלכות, בפרק הרביעי בגמרא בברכות, נלמדות מחנה. היא הדמות שהייתה עקרה והולידה את שמואל, שהיא משאיר את הגושפנקה על ספר שמואל ועל תקופת המלוכה. זה מה שדוד עושה. הוא מלך והוא מתפלל, ובסוף הספר, מסגרת של ספר שמואל, תפילת חנה פותחת, שירת דוד האחרונה חותמת עם אותה חתימה. משיחו, מלכו.
אוייך.
האם יש עוד הערות?
תודה רבה. יש לי שאלה. אולי עם המילים שציטטת בקמ"ח לגבי המרומים וירם קרן וקמ"ט, אז יש רוממות קל, אז יש את הרעיון של הרום והרוממות שממשיך.
מדויק, מדויק. אז אני מתאפק, אודרי, אני מתאפק לא להגיד פסוקים שמופיעים רק בהמשך במזמור שלנו. אז הייתי צריך לצטט את זה. בדף הבאתי אבל פסוק אחר, שזה רוממות, אבל האמת היא שדוד במזמור שלו פותח אותו תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך. אז הוא מרומה. וואו, השם במרומים, הוא ירם אותנו, אז פועל יוצא מזה, כיוון שהוא ירם קרן משיחו, והוא במרומים רוממות אל בגרונם. גם התהילה שהכרנו אותה כמילה מנחה בקוף ממזיין, קוף ממחת, קוף ממתת, גם התהילה מופיעה במזמור קוף ממהי. היא פותחת את המזמור, תהילה לדוד. כאילו להגיד דוד, אם תהילה לדוד, ירד מהבמה, אנחנו נמשיך. נעבה תהילה, תהילה לכל חסידיו, בקהל חסידים, תהילתו בקהל חסידים. הכל זורם יפהפה לאורך פסוקי בזמרה. שלחתי לכם בעבר מאמר שכתבתי לפני כ-10 שנים על פסוקי דזמרה שהתפרסם במגדים, ואני אשמח לשלוח אותו בלי נדע לשיעור הבא. רבי אפסטין.
כן, אני רק אגיד שמה שדיברתי לפני שבועיים על הסדר של חוזרים לארון הקודש חדש שבינו כקדם. זה כל התפילות והתהילות של דוד המלך שמבוסס על ספר בראשית. חנה מבכה על בניה, רחל מבכה אם אני מתה, כאילו המשך יהיו של בני ישראל, ורואים בדיוק את החדש שבינו כקדם. חזרה לגן עדן וחזרה לעולם מלא, בלי החסידים ובלי שום דבר, רק את הבניין של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל.
יפה אמרת. אז זה באמת, המזמור הזה ממחיש את זה מאוד יפה. רוצים לחזור לחנה, רוצים לישעיהו, ורוצים לחזור למקור כמו של דוד. רבותיי, שנזכה.
בני, which text do you think is inspiring? Who is inspiring who? דוד המלך, ישעיהו, or ישעיהו, דוד המלך?
So, that's a classical question. ויש לי דעה, אני לא בטוח שאני משוכנע מהדעה שלי, אבל בעצם אני מאוד אוהב לראות את התנ"ך סינקרון, מה שיש. אני יודע שהחוקרים לוקחים האם זה השפיע מזה וזה לקח מזה, או אם היה מקור משותף, ואני בעצם רוצה לראות את ישעיהו ואת תהילים כהתעררותא דלעילא, הנביא אומר, והתערות דלתתה. כמו בחסידות, כמו בקבלה, כמו בזוהר. אתה מתחבר, ואנשים מתחברים. אז אם ישעיהו הוא ה-inspiration, אז דוד, אז המשוררים נדלקים. אם דוד אמר, אם ישעיהו אמר, כי נשגב שמו לבדו, הגאולה בוא תבוא, אז אני אומר, וואו, הגאולה באה. אז זה לא שאחד לקח מהשני, או השני לקח מהראשון, אנחנו בשיתוף פעולה, הנביא מדליק, ואנחנו נדלקים כמשוררים, אבל בלי ישעיהו, דוד אולי לא היה, או המשורר בעקבות דוד, הוא לא היה מקבל את ההשראה הזאת. אני יודע שהחוקרים, חוקרים את זה בלי סוף, מי לקח ממי, אני קורא את הדברים האלה, זה מעניין מאוד, מאוד מלאה אותי, כי אני חושב שאף אחד לא יכול להגיד את המילה האחרונה, אין פה הכרעה, ואני לא חושב שהתנ"ך רצה לתת הכרעה. התנ"ך רצה לדעת שאם אתה קורא את ישעיהו, תחשוב שתהילים מתפלל על זה, ואתה מתפלל תהילים, תזכור שישעיהו היה לו חזון על זה. אז מי לקח ממי? אפשר להגיד, ככה אפשר להגיד הפוך. זאת לא הקריאה הנכונה של התנ"ך, אני חושב. אני יודע, עם זה אני לא יכול ללמד באוניברסיטה, אני פסול לעדות, ואני מאוד מאוד שמח על כך. That was not satisfying, I guess. Was not a good answer, Dr. Heppner. אבל אני לא יודע אם אתה רוצה להגיד את דעתך בנידון, אני חושב שהולכים פה במעגל,
I'm just saying it's impossible to distinguish who is the madlik and who is the ner.
אכן, אכן.
I think it was an excellent answer.
Okay, I appreciate it. I appreciate the dvar. Tada rabba lacha.
Ani ma'achel lecha refuah shleima. Ze okay she'ata chole kol kach harbe shavuot v'binyuchad she'ata rofe שצריך לדעת איך לרפות את עצמך.
צודק לגמרי.
פרונות בתחום הזה.
Working on it, working on it. שלב צריך a little bit. אני רוצה לקראת השיעור. תודה לכם. אז לקראת השיעור הבא, יש המון מה לחשוב על המזמור קוף מנטט. יצא המון לשון הרע. כתוב שם לאסור לעשות נקמה וגויים. תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. אחרי שדיברנו פה על בכל מלכי הארץ, שופטים בכל מלכי הארץ, מיד שמים אותם באזיקים, אז אתם מוזמנים לחשוב על זה, וכמובן התשובה בספר ישעיהו. תודה רבה לכם, הרבה בשורות טובות וישועות ונחמות לעם ישראל. Audrey, we are done. Anything to add?
Mazal tov le'Amos shuv.
Oh, mazal tov. Kiddush, kiddush.
Benny.
Tada rabba.
Benny, your kiddush cheered me up. Because I'm very sad because I've just lost a cousin of mine whom you probably knew, Itamar Grunwald. Did you know Itamar?
Where's he from?
He was a professor at Tel Aviv University, and he was a Talmid of he's a big Talmid Chacham. Just died. I thought you might have known him. He was aware of your work and liked it very
really?
Much.
Sorry to hear, שנשמע הרבה בשורות טובות.
Exactly.
ערב טוב, תודה רבה לכם.